הנושא של השיחה הערב היא דרך האמצע, הוא שביל זהב. ואני רוצה לפתוח את הדברים בלקרוא איזשהו קטע קצר מספרו של כריסטופר טיטמוס שיצא השנה, בעצם בשנה שעברה, נכון? אנחנו בשנה חדשה, כן, ב-2021. ספר זיכרונות שלו, ממואר, כמו שהוא אוהב להגיד. ספר שמספר את סיפור חייו, ובעיקר את השנים, זה בא לידי ביטוי בשם שלו, זה קוראים לספר 10 שנים 10 ימים. כריסטופר יצא בסוף שנות ה-60 למזרח, במה שנקרא דרך ההיפים, תקופה שבה היו הרבה היפים שנדדו מאירופה, יצאו למסע מזרח הרחוק והודו, בטרמפים באירופה, חצו את הים התיכון לטורקיה או ישראל. כריסטופר עצמו התכוון להגיע לישראל ולהמשיך הלאה, אבל זה היה בדיוק יוני 67, היה כאן לא כל כך נחמד, אז הוא יצא לטורקיה. והוא בעצם שהה במזרח במשך 10 שנים ו10 ימים, עד שהוא חזר הביתה. אמא שלו ספרה את הימים, בדוק. ובתקופה שהוא היה במזרח, מתוכם כ6 שנים הוא היה נזיר בודהיסטי, בהמשך הוא התחיל ללמד שם, המורים שלו בעצם דחפו אותו ללכת הלאה וללמד, אמרו לו תביא את הלימוד הזה הביתה, תביא אותו אל האנשים שלך. עם תוך איזושהי הכרה שהלימוד כדי לעבור הלאה דרוש שיעשה לו איזשהו תרגום, כשהכוונה בתרגום היא לא רק תרגום מילולי, איזשהו בבחינת copy paste, אלא בבחינת התאמה לזמנים ולתרבות. וזה אגב דבר שהוא מאוד מאוד מעניין בדרמה, בחוכמה הבודהיסטית, שעברה גלגולים שונים, גם במזרח, החל מצפון הודו שם היא נולדה, ובהמשך התגלגלה צפונה יותר, והגיעה לטיבט, וחצתה את הים לסין, ובהמשך הלאה משם לנפאל, וגם זרועות אחרות שלה נשלחו בין אם לקמבודיה, לאוס או שרי לנקה ותאילנד. ואל כל מקום שהיא הגיעה, הדרמה, החוכמה הבודהיסטית, כמו פשטה צורה ולבשה צורה חדשה. התאימה את עצמה אל התרבות שבו אליו היא הגיעה. נשאלו שם שאלות של מה העיקר, מה מהותי בתוך הדברים, ובו בזמן מה יכול לעבור איזושהי התאמה שתתאים יותר לתרבות של האנשים ששומעים או לומדים. ובאיזשהו מקום אנחנו נמצאים עוד בחלק הדי ראשוני של הגלגול הזה במערב. החשיפה הראשונה של הדרמה של המערב אל הדרמה היא ב-100 שנים בערך, וזה היו באמת באמת בודדים. וגם בתקופה של ההיפים, סוף שנות ה-60, בעיקר שנות ה-70, היו קומץ של אנשים שחלקם רק גם פגש את הלימוד הזה, וחלק קטן מהם יצא בעצם הלאה עם הלימוד הזה שכריסטופר הוא, כריסטופר טיטמוס, שהוא אגב המורה העיקרי עבורי, ועבור רבים מאיתנו כאן, הוא אחת הדמויות החשובות, אחד המורים החשובים שהביאו את הדרמה, בטח ובטח בצורה הזאת שלה, של מה שאפשר לקרוא לו תרבות תובנה, או inside culture, אל המערב. תובנה אגב, ו-insight באנגלית, זה תרגום נפלא למילה ויפאסנה, שאת זה כולם מכירים, נכון? כולם יודעים שבאנו פה לריטריט ויפאסנה. המשמעות של המילה ויפאסנה זה insight, איזושהי ראייה פנימה, ראייה פנימה שנושאת בחובה תובנות, תובנות שמשחררות, תובנות שנותנת לנו איזושהי הסתכלות חדשה לחלוטין על הדברים. ואם נחזור לקריסטופר בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הוא בחור צעיר, הוא בשנת 1970, הוא היה בן 26, הגיע ארוך שיער, מסעות של, של, של טרמפים דרך אירופה, יוון, שהייה על חופים, חיים איפיים, אפשר לדמיין, נכון? הספר גם נוגע בזה. אגב, כשאני אומר את זה, שאל אותי לא מזמן, תגיד, אתה ממליץ על הספר? לא ישר עניתי. אני מאוד אוהב את הספר, אבל אני חושב שזה ספר למי ש... ספר שיש בו גם הרבה דרמה, אבל גם הרבה סיפור חיים, שכתוב פשוט כמו ספר זיכרונות, לא באיזשהו אופן ספרותי מאוד מאוד אטרקטיבי. למי שקריסטופר הוא מורה עבורו, יכול למצוא שם חלקים מאוד מעניינים. עבור אחרים, יכול להיות שגם. בכל אופן, קריסטופר, כאשר הגיע למזרח, הוא פגש בהתחלה באיזושהי חוברת שהוא ראה, וקצת דברים שהוא ידע לפני כן על הבודה, חוכמת הבודה, והוא חש איזשהו עניין, והעניין הזה הביא אותו לעשות מעשה. הוא בבנקוק החליט להפוך להיות נזיר, ושם הוא שמע כל מיני הרצאות על בודהיזם, ראה חברה שנראתה לו מאוד מזכירה את החברה הקתולית שממנה הוא הגיע, מבחינת התנהלות דתית משהו, המבנים האלה של המקדשים או המנזרים ואנשי הכהונה הדתית, הנזירים והמובילי המנזרים שכמו טיווחו את הדברים לאנשים אחרים, הוא לא הרגיש במה הדברים באמת מדוברים, הוא רצה לעשות מדיטציה. אז הוא יצא לאיזשהו מנזר מרוחק יותר, הוא שמע על איזשהו מורה מדיטציה בשם אג'אן דאמה דארו, ושם הוא החל לתרגל באופן אינטנסיבי. והוא מספר קצת על חיי המנזר, על השגרה, יותר ויותר על המדיטציות, שאפשר לומר אגב, היו... איך בשפתו של קריסטופר הוא יגיד על דבר כזה, מה שקורה פה זה מלון 5 כוכבים, לעומת התנאים, האינטנסיביות של המדיטציה. ואז הוא מתאר את המקום שבו היה פקד המונסון הראשון שיצא לו לחוות שם. והוא מתאר את זה שכשגרת יומם הם בחוץ עושים, מתרגלים מדיטציה, הוא עצמו מתרגל מדיטציה בעמידה, או יש עוד כאלה בעמידה, אחרים מתרגלים מדיטציה בישיבה, מתחת לעצים, והצבע של השמיים משתנה, ויחד עם השינוי של הצבע של השמיים, גם הצבע של האדמה משתנה, והירוק של הצמחייה משתנה, והכל מתקדר, ומתחילים לשמוע רעמים. ואז קמים להם הרבה מהנזירים המנוסים, ומקפלים בנחת את מזרון, מחצלת המדיטציה שלהם, והולכים לאיתם לכיוון הביקטות שלהם. בהמשך יורדות כמה טיפות, יותר טיפות, יצא לכם להיות במזרח, לפגוש את המונסון, מין חוויה אחרת. הטיפות כבדות שכאלה, שמין נוחתות על האור, ונזירים אחרים שנמצאו בקרמה יוגה, בתורנויות שלהם, באותו זמן מטטאים את השבילים או אחרים, שמים את פעמיהם להתרחק, והוא בתוך אותה סיטואציה מין מתבונן כזה, רואה, חוזר אל המדיטציה שלו בעמידה, ותוך כדי כך הוא מתאר, כשהוא עומד באותו זמן לבדו, תחת עץ במדיטציה. אלה הדברים שלו מתוך הספר, אני תרגמתי את זה רק לעברית כאן. זה חסר זהירות, תפסתי את עצמי חושב. למה לעמוד מתחת לעץ בסופה מחשמלת? מה יש לי להוכיח? נשארתי עומד נטוע בקרקע. לך לבקתה שלך, יישאר יבש, אמר כל הגיוני בתוכי. יישאר יציב, יישאר היכן שאתה, אמר כל בלתי ניתן לערעור. המשכתי במדיטציה בעמידה תחת מבול ורעמים אדירים. גלימות הנזיר שלי נעשו ספוגות יותר ויותר, וכבדות יותר ויותר תחת הגשם האינטנסיבי. הגשם זלג דרך ענפי העץ ועלים רטובים נשרו עליי. האדמה סביב רגליי הלכה ונעשתה רכה ובוצית. רוח נשבה וציננה את חום האוויר. נעשה לי קר עד העצם. בתוך הבקתה שלי, סך הכל 30 מטר משם, היו תלויים יבשים. מגבת צהובה וגלימה ספר. יכולתי לעזוב את המדיטציה בעמידה ולסגת קשוב אל הבקתה שלי. כמה רחוק אדחוף את הגבולות של מה שהגיוני. אחרי מה שהרגיש כמו בערך שעה, מתוך 3 השעות המתוכננות למדיטציה בעמידה, חשתי כפו וספוג. לא יכולתי למצוא סיבה הגיונית אחת להישאר עומד שם, מלבד הסירוב לתת לאלמנטים של רוח וגשם לקבוע את מעשיי. האם הייתה זו נוקשות? עקשנות? במקום הבזקים של תובנות, חוויתי רגע אחרי רגע של מפגש עם האלמנטים, אשר סיפק את הרציונל להישאר במקום. לא רציתי להתרחק מהסערה על ידי חזרה לבקתה שלי. ניתן לגשם לרדת. האור חסין למים. ביליתי חודשים במדיטציה מסורה ומתמידה כדי להגיע להבנה אותנטית של ההתעקשות של הבודה על דרך אמצע בין קיצוניויות. מהי דרך האמצע באמצע סערה גדולה? אני יכול להישאר מתחת לעץ, להחזיק מעמד ולחוות קיצוניות אחת. אני יכול לברוח מתחילתו של המונסון ולמצוא מחסה בבקתה שלי. ברק עלול לפגוע בעץ תחתיו אני עומד. עץ גם עלול ליפול על גג הבקתה שלי. הנוחות והיובה של הבקתה שלי היו ללא ספק מושכות. לא ידעתי כיצד ליישם את דרך האמצע למצב. אז נשארתי נטוע במקום. Rain, 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 let it rain, היו המחשבות שהתרוצצו להם בתודעתי. כריסטופר מתכתב כאן עם, 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 עם דרך האמצע, מדבר כאן על, על ההתעקשות, ככה הוא קורא לזה, ההתעקשות של הבודה, ההצבעה של הבודה על דרך האמצע. וכדי לדבר על, על דרך האמצע, שהיא גם הכותרת ש, שהבודה נתן למה שהוא מלמד, כלומר אני מלמד את דרך האמצע, דרך מאוד... מאוד ראויה להסתכל עליה, יכול להיות להסתכל על סיפור חייו של, של סידהרתה גוטמה. אותו בחור שחי בהודו שלפני 2500 ו-2600 שנה, שאותו אנחנו מכירים כבודה או כשקיימוני בודה, הבודה משבט השקיה, חכם משבט השקיה שהתעורר. אני אקדים ואומר שהסיפור הזה הוא סיפור. הוא סיפור שמגיע מן המסורת. הוא סיפור שבמסורת מספרים אותו ונותנים לו הרבה תוקף של אמונה. היסטוריונים שחקרו את הדבר מוצאים בו הרבה מוטיבים שמאששים חלקים בסיפור. ובו בזמן גם מאוד ברור שיש בו אלמנטים סיפוריים, אלמנטים מיתיים. ואת הסיפור הזה כדאי בתוך כך לשמוע כמו כל אגדה טובה או מיתוס טוב, כסיפור שמספר משהו. ובתוך כך המידת התאמה שלו לעובדות ההיסטוריות היא פחות החלק המהותי. אלא מה הסיפור הזה בא בעצם לספר לנו. וסיפורו של סידהרתה הוא סיפור על בחור, על בן מלך שנולד לזוג מלכותי, באזור שהוא צפון הודו של היום. ממש סמוך לדתו, באמת היא לאחר 7 ימים, אמו הלכה לעולמה. ואביו שנותר איתו, ואפשר גם לדמיין את הסיטואציה המאוד מטלטלת ומאתגרת, עשה בין השאר דבר שהיה מאוד מקובל באותם ימים, ומקובל גם הרבה פעם בהודו של היום, להביא אנשים, איזשהו איש חכם, מגד עתידות, שיגיד בעצם, שיבדוק על הילד הזה, יש שם איזשהו תורות שהיו מקובלות בהודו, שלחפש בו סימנים שיגידו מה העתיד שנחזה לו. ואותו מגד עתידות אמר לאביו, שהתינוק הזה נולד לגדולות, מרב הסיכויים הוא שימשיך את דרכו של אביו, והוא יהיה מושל טוב, חכם וחזק, והוא יכבוש עוד ארצות, וישלוט ביד רמה, ויהיה אהוב. ובו בזמן, אמר, אבל אם הוא ייחשף לסבל, הדבר יגרום לו לצאת החוצה, ולהפוך למחפש ולמורה רוחני. הוא יהפוך גם למורה רוחני מאוד גדול ומאוד משמעותי. ואבא, חלק מאותו דבר, אפשר לנחש איזה חלק מאוד מאוד אהב את הרעיון, שהבן שלו ימשיך את דרכו, ויהיה מלך ושליט טוב וראוי. והחצי השני של הנבואה לא כל כך מצחם בעיניו. מה, שילך להיות מחפש רוחני, חכם רוחני. ומתוך זה שמה שהנבואה דיברה עליו, שבעצם מה שיעניע אותו אל מקום כזה, זה שאם הוא יפגוש סבל, הוא החליט לייצר לו ארמון של זהב. אם תרצו, כלוב של זהב. לכלוא אותו בארמון. הוא בנה עבורו שני ארמונות, ארמון ארמון אחד לרוב השנה וארמון אחר לעונה הגשומה. ופקד על כל מי שהיה מסביבו לייצר לו סביבה סטרילית, סביבה שבה כל מבוקשו מסופק, כל מה שהוא צריך, כל מה שהוא רוצה. ומאוד יפה באחד הקטעים בטקסטים העתיקים של הקנון הפאלי, מספר הבודה על צעירותו, ועל זה הוא אומר, לא פגש את האור שלי, לא לבשתי מלבוש, שזה לא היה עשוי מאיזשהו אריג מבנארס, ורנסי של ימינו. מכירים? שהוא היה? היו, נכון? עד היום השווקים השוקקים שם, ועד היום זה מקום שיש בו את מיטב התוצרת שישנה בתת היבשת ההודית. זאת אומרת, לא לבשתי בגדים, לא הדלקתי אינסנס שלא הגיעו משם, או לא התבשמתי בבשמים שלא הגיעו משם. היו הולכים מסביבי משרתים שהיו שמים שמשייה על ראשי אם יש שמש כדי להגן עליה מפני החום, או שמשייה מטריה על ראשי אם היה גשם שלא הרטב. מאוד מזכיר בתוך הזה שאנחנו מדברים היום על מערכת בקרת אקלים, ממש מין סיטואציה שמנסה לייצר את התנאים המיטביים. וכך בעצם גדל אותו תינוק שהיה לילד, שהיה לאלם, במין כלוב של זהב, מקום שמספק את כל צרכיו, ואחר כך הופיעו בפניו מוזיקאים ורקדניות, חיוצא באלה, והוא כבר הגיע לגיל בחרות, והוא גם התחתן, וגם נולד לו תינוק קטן, כבר היה בן 29. ואז משהו בו לא ידע מנוח. הוא ידע את זה שהוא מוגבל לחומות הארמון, גבולות האלה, והוא לא יודע את מה שמעבר להם. וכן, אמנם כאן הכל כמו מסביע רצון או מספק, אבל משהו בו לא נח. הוא ביקש לדעת מה קורה שם מעבר. ואז הוא ביקש מהשמה שלו ואיש סודו, אמר לו, תיקח אותי, תגניב אותי החוצה. אני חייב לראות מה יש שם מעבר. וכאשר הוא יצא אותו, הם גנבו באיזשהו אישון לילה ויצאו החוצה, יצאו להסתובב בעיר שמעבר לזה, בעיר שמעבר לחומות הארמון. ובתוך כך, כאשר הם מסתובבים, הם סדהרת פתאום ראה מראה של איש חולה. רבים מכם הייתם בהודו, ואתם יודעים ודאי שגם היום אפשר לראות ברחובות של הרבה מקומות בהודו חולי בצורה שאנחנו לא רגילים לראות כאן. אנחנו חיים בחברה כל כך מפוסטרת, שבהם מראות למשל כמו של חולי הם מרוכזים מאחורי הקירות של בתי חולים, ובעוד הוא אפשר לראות הרבה מראות לא קלים, למשל של צרעת. אני עוברת לי המחשבה תוך כדי שאני מדבר, אני מדבר כאילו אני יודע, לא הייתי בעודו הרבה שנים, אבל לפחות עד לפני 15 שנה זה היה כך. והמראה הזה נורא מטלטל אותו. הוא לא ראה מימיו בתוך ההרמון הסטרילי שהגן עליו ממראות קשים, הוא לא ראה דבר כזה. הוא אומר לצ'אנה, לרכב שלו, תגיד, מה זה, מה נסגר עם האיש הזה? אז הוא אומר לו, הוא בן אדם חולה. אז הוא, וואו, מה הוא עשה לו בסדר שגרם לו להיות ככה? ואומר לו, השמה שלו, תראה, גורלנו, בתוך חיותינו חיים, בתוך גוף אנושי, חולי הוא דבר כמעט בלתי נמנע ביותנו אנשים. הוא מין משתומם, מטולטל מהמראה הזה, וממשיכים להסתובב, ואז הוא רואה מראה של איזשהו איש זקן. אפשר גם אולי לנסות לדמיין חברה של לפני ניתוחים פלסטיים וצביעה של שיער, ואולי גם קצת גיבנת והישענות על מקל, שהזקנה מאוד מאוד ניכרת. וואי, אני אומר את זה ועולה בדעתי, יש תושה הכלבה של אנדור, זה בסדר. ותושה ממש הביאה לי בתוך הזה הלעלות. יש לנו בבית כמה כלבות, ואחת מהן קוראים לה בדיוק. בדיוק, בדיוק, כמו שאני, ככה זה טוב, מכירים? שיר כזה מאיזשהו בית ספר אלטרנטיבי, והבת שלי בדיוק שהייתה ילדה בחרה לה את השם הזה, ובדיוק כבר נורא זקנה, ונורא נורא רואים את זה. זה כל כך, כל כך ניכר בה באופן שבו היא נעה לאיתה, ובאופן שבו כשהיא רוצה לרדת ולהישכב, כשהזרועות מין נפתחות, והיא לאט, 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 עד שהיא יורדת, והיא גם לא שומעת כבר, והיא גם, ככה זה נראה לי, עם כלב זה קצת יותר קשה לזהות, אבל גם בגלל שאימא שלי בשנותיה האחרונות הייתה דמנטית, היא נראה לי שהיא דמנטית, שהיא כאילו, היא לא סגורה על מה קורה, על מה האוריונטציה, למשל היא מאוד לא אוהבת גשם, אבל עכשיו היא הולכת לגשם, ונעמדת מתחת למים, ופשוט נעמדת. והמראה הזה, לפגוש את הזקנה, והבודה שם בתוך כך רואה, על פי ההגדה לראשונה בחייו, הוא רואה פתאום איש זקן והוא עמום, והוא אומר לצ'אנה, הוא אומר, תגיד, מה הסיפור שלו? הוא אומר לו, זה איש זקן. הוא אומר לו, מה הוא עשה? למה הוא ככה? למה האור שלו ככה מקומט, והשיער שלו לבן, והוא כפוף? והוא אומר לו, הוא לא עשה שום דבר, הוא פשוט הזדקן. ככה זה. כולנו, אם אנחנו מאריכים ימים ומגיעים לזה, זה מה שקורה לנו, אנחנו מזדקנים. וואו, הוא מוצא את עצמו מאוד בשוק, עמום. ואז הוא רואה מסע הלוויה. יצא לכם לראות מסע הלוויה בהודו? מסע מאוד מאוד רועש, יכול להיות עם הרבה, עם הרבה נוכחות, וגם הסוף שלו הוא גם כן מאוד מאוד חזק לראות, ששמים את הגופה, שורפים אותה. וגם המראה הזה מטלטל אותו, ולמה הם עושים לו את זה? והוא אומר לו, הוא מת. הוא אומר לו, מה הוא עשה שגרם לו לזה? הוא אומר לו, אני לא יודע ממה האיש הזה מת, אבל זה סופו של כל אחד מאיתנו. וגם זה מאוד מאוד מטלטל את הבחור הצעיר הזה, את סידהרתה. ובהמשך, עוד לפני שהם חוזרים לארמון, הם רואים עוד משהו, הוא רואה עוד משהו שמאוד משפיע עליו, וזה המראה של מה שאנחנו מכירים היום בתור סאדו. יודעים מה זה סאדו? מחפש רוחני, אלה שהיו באודו, הולכים פעם לבושים במין חיתול כתום כזה, עם מקל הליכה ומין קומנדל כזה של מים. הליך שעד היום מאוד מקובל בחברה האודית, שנשים בדרך כלל אחרי שהשלימו את הפרק הראשון של חייהם, לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים, יוצאים למסע רוחני, עוזבים את חיי המשפחה, חיי הקריירה, חיי העבודה, ומוסרים את עצמם אל חיים שבו כל העניין שלהם הוא חיפוש רוחני. כשהוא רואה את זה, הוא גם, הוא שואל אותו מה זה האדם הזה, והוא מסביר לו שזה אדם שבחר לעזוב את החיים כמו שאנחנו מכירים אותם, עם כל המקומות של הפרנסה ולדאוג למשפחה או לגוף או לקריירה וכיוצא באלה, ולבחון את החיים מכיוון אחר לחלוטין. לחפש איזשהו חופש מתוך מה שנראה כאיזשהו מעגל שאנחנו כמו כלואים בו. וגם המראה הזה מאוד מאוד חזק עבור סידהרתה. כל המראות הללו ביחד מצטרפים גם לאיזשהו שוק ותדהמה מאוד גדולים של החיים כמו מציבים את עצמם לפניו, הרבה מעבר לדברים שאנחנו רגילים להיות עסוקים בהם, של טוב, איך אני גומר את החודש, ואיך אני מתקדם, ואיך אני משיג את זה. אלה עובדות חיים, עובדות קיומיות של החיים, ובו בזמן, לצידם גם, כמו שקצת אמרנו אתמול בערב, לא רק איזשהו ייאוש שיכול להגיע מהשוק הזה, אלא התמלאות באנרגיה של יש מסורות, יש אנשים שמדברים ומצביעים על אפשרות לראות מעבר. והוא בוחר בתוך אותה נקודה לעשות תנועה דומה, ובאישון לילה עוזב את הארמון, עוזב את האישה, עוזב את התינוק הקטן. מה שמראה שגברים מימים ימימה לא היו אולי מציאה גדולה. סתם, סתם. זה הסיפור, בתוך כך הוא יוצא, אפשר לומר, בתוך כך במאמר מוסגר, לזכותו של הבודה, שכמה שנים אחר כך, אחרי שהוא הופך לבודה, אחד הפעולות הראשונות שהוא עושה, זה הוא מביא אליו את מי שהייתה אשתו ואת הבן שלו, קורא להם ולוקח אותם תחת חסותו, בתוך המקום של התלמידים שמתהווים סביבו. אני לא בטוח שזה עושה לו, שזה לא יותר מלעשות לו הנחה, אבל אנחנו נמשיך עם הסיפור. והוא יוצא, הוא יוצא לדרך של חיפוש, הוא יוצא לדרך של חיפוש שמושתתת בתוך ההכרה שמשותפת לכולנו. כל מי שנמצא פה, כל מי שבא ועושה את המעשה הכל כך לא מובן מאליו הזה, של לקחת כמה ימים באמצע החיים, כשהיו לנו הרבה דברים יותר common sense'ים לעשות בימים האלה, לעבוד ולהתפרנס ולמלא את שלל החובות שלנו, כלפי משפחה, ילדים, הורים, תוך מקום של קריירה, להיות בקשרי חברה, לז'ר בזמן הפנוי שלנו, לבוא ולהיות כאן בתנאים לא פשוטים הרבה פעמים, ובתרגולת שהיא ממש, ממש לא קלה. שואלים את עצמנו לא פעם בתוך זה, מה אנחנו עושים פה? ומה שמביא את כולנו לפה, ואני מנחש שגם אם לא ידענו עד כמה מאתגר זה יכול להיות, די היה לנו ברור זה לא פשוט. נכון? ובאיזשהו מקום, איזשהו ידיעה בפנים שהחיים כמו שאנחנו חיים אותם, משהו חסר שם. תחושה שמשהו שם לא באמת נותן משהו שמשהו עמוק בתוכנו קמה אליו. אותה תנועה שיוצאת אל הדרך, הניע את סידרתה לצאת אל דרך של חיפוש רוחני. וכאיש שחי בהודו של לפני כמעט 2600 שנה, הוא פגש בראש ובראשונה את המסורות שהיו מסביבו, והוא הפך לסמנה, לנווד, נווד שמתרגל תרגול מאומץ, והתרגולים מסביבו התאפיינו בעיקר בתרגולים שהתאפיינו בסגפנות, תרגולים שדורשים דרגות מאוד מאוד עמוקות של נחישות והתמדה ונכונות להביא את עצמנו למקומות מאוד מאוד מרחיקי לכת, שלעומתם לא רק אנחנו מלון חמישה כוכבים, גם כריסטופר עומד שעה מתחת לעץ, זה חמישה כוכבים. בודה מתאר בתוך כך את זה שהוא הגיע עוד לפני שהיה לבודה, כשהיה בדרך החיפוש הרוחנית, למקומות שבהם הוא ניזון מגרגר אורז אחד ביום. הוא מתאר את הישבן שלו שנראה כמו פרסה של בפלו, את הצלעות שלו שנמצאו לגמרי בחוץ, את העיניים שלו ששקועות בתוך הרובותיהם. והוא מתרגל כך, והוא היה, על פי ההגדה, מתרגל יוצא דופן, מאוד מרחיק לכת ומתמיד, והגיע להרבה מאוד הישגים נחשבים בתוך אותם תרבויות רוחניות. ושניים מהמורים היותר נחשבים הזמינו אותו ואמרו לו, בוא ותלמד, אתה ממש מאסטר בדרכי המדיטציה הללו שהוא למד. הוא הרגיש שמשהו בו לא שלם, שאת מה שהוא באמת מבקש הוא לא מצא. הוא המשיך לדרך עוד יותר, יחד עם עוד ארבעה חברים אחרים. הם יצאו ותרגלו בעצמם, סגפנות עוד יותר נוקשה. ואז באיזשהו קטע הוא מספר שהוא פשוט קלט שאם הוא לא יעשה משהו, הוא פשוט ימות. שהגוף שלו כבר לא יכול להחזיק את זה. והוא התחיל, יצא ביער והלך מתוך מטרה להגיע לאנשהו ואיבד את ההכרה. איבד את ההכרה והתעלף. ואז כשהוא שוכב שם, כך, חסר הכרה, עברה שם איזושהי נערה והיא ראתה לפי החזות שלו שהוא איזשהו מחפש רוחני וסגפן והבינה שהוא בצרה והיא מזגה לו מים אל הפה. הוא לאט לאט שם מתעורר והחמלה הזאת שהיא גילתה כלפיו הזכירה לו איזשהו מקום מהילדות שלו, מקום שבו באופן מין אינטנסיבי הוא ישב מתחת לאיזשהו שיח בזמן של איזשהו פסטיבל חקלאי שהיה, ונכנס לאיזשהו מקום מאוד שקט ושלב, שבו הוא ראה את הכאב שמסביבו, הוא ראה גם את השמחה של אביו ושל העשירים בפסטיבל החקלאי, וגם את החקלאים שהלכו שם, דוחפים את המחרשות, קוצרים את התבואה, ואת השברים שמושכים בקושי רב את המחרשות הכבדות, וראה כיצד המחרשות הן לא מוציאות מהערוגות רק את התבואה שרצו, אלא מחרבות שם לחרקים את כל עולמם. ומתאר, הוא נזכר איך כילד הוא יושב ורואה את כל התמונה הזאת בצל, ויש בו איזשהו מקום של השלמה נעימה עם מה שקורה שם. איזשהו סוג של נועם שמתכתב עם הנועם, סוג של נועם שנטע דיברה עליו אחר הצהריים בהנחיות מדיטציה. לפעמים איזשהו נועם כזה שאנחנו פוגשים בפנים, בתוך מקום שכמו מוותר על ללכת לכאן או ללכת לשם, לנסות לתקן את הדברים שיהיו אחרת. ובתוך אותו רגע, הוא אמר, אולי ישנה דרך אחרת. מצד אחד, ויתרתי על חיי הנהנתנות, שראיתי שהם דרך ללא מוצא. שיחקתי אותה בגדול. הייתי נסיך אמיתי, בן של מלך, קיבלתי כל מה שרציתי, ועדיין מצאתי את עצמי מרגיש לא שלם, לא מלא, בחוסר שקט. ואז הלכתי לקיצוניות השנייה לחלוטין, התנקרתי לגמרי לחיי הגוף הזה, לעולם הזה, והגעתי לדרך ללא מוצא, כמעט מתתי. יכול להיות שישנה דרך אחרת, והתובנה הזאת בעצם מביאה אותו להחליט להתיישב מתחת לעץ, במקום שנקרא בודגיה של ימינו, בכתבים העתיקים הוא נקרא אורוולה, שעד היום יש בו עץ שעל פי המסורת הוא הנכד של הנכד של הנכד של העץ שסידרת התיישב מתחתיו, וזה עץ שאין מתחתיו עלים, יש אחד בבית, אין מתחתיו עלים כי יש המון ילדים שברגע שנופל עלה הם מיד הולכים ולוקחים אותו ומוכרים אותו לעולים לרגל, למקום הכי קדוש לבודהיסטים, למקום ההתעוררות של הבודה, ועץ מרשים נורא, עץ פיקוס, פיקוס קדוש, מכירים? פיקוסים הענקיים האלה שיש להם עלים שנראים בצורה של לב שחור, פיק, כמו פיק בקלפים, יש להם מין עלים גדולים שכאלה, קוראים להם פיקוס קדוש, על שום זה שמסורתית הם משויכים אל הבודה ההיסטורי. הוא מתיישב שם מתחת לעץ עם החלטה נחושה לא לזוז משם, לא לזוז משם עד שהוא יתעורר. ועל פי המסורת, אני לא אכנס עכשיו לסיפור ממש של אותו הלילה, אבל בסיאו של אותו הלילה, ממש באשמורת האחרונה, כשכוכב השחר זרח, הוא התעורר, התעורר והיה לבודה, זה שהתעורר. ומשם, כעבור כמה שבועות, יוצא אותו בודה, שמרגיש שהוא עלה על משהו נורא נורא משמעותי, משהו שיכול להיות נורא משמעותי עבור כולנו, עבור בני אדם ש... הדימוי הזה של התעוררות אומר שהם ישנים. וכשאנחנו ישנים, אנחנו לא יודעים שאנחנו ישנים. כי אנחנו או נמצאים במצב של שינה עמוקה, חוסר הכרה מוחלט, או שאנחנו חולמים, ואז אנחנו חווים משהו שנראה לנו כאילו ככה הדברים הם. נכון? כשאנחנו ישנים. רק כשאנחנו מתעוררים, אנחנו אומרים, זה היה חלום. גם לי זה קרה אתמול בלילה, אבל אני לא אספר לכם על החלום שלי מאתמול בלילה. אני מסתכל על נטע, כי לה סיפרתי. ועם התחושה הזאת שיש לו משהו מאוד מאוד משמעותי, שהוא רוצה להעביר הלאה, יחד עם זאת, עולים בו פיקפוקים. אומר, מה שיש לי להגיד הוא כל כך מעודן, הוא כל כך קשה להסביר אותו, והוא מבקש כל כך הרבה תרגול מעודן של התודעה, אף אחד לא יבין אותי. וזה יהיה נורא מתסכל. אבל עדיין משהו בתוכו אומר, תעשה מהלך, צא, תלמד, תנסה. שמופיע שם דימוי נורא יפה. הוא אומר, ישנם אנשים שיש להם רק מעט אבק על העיניים. כל מה שצריך זה לעשות. והדבר מביא אותו לצאת, הוא עושה את הדרך חזרה, הוא הולך, הוא מחליט לצאת לכיוון אותם חברים שהם תרגלו ביחד בעבר, והוא יוצא לשם, זה נמצא בסרנת, שממש ליד ורנסי. זה היה היום מרחק של שעתיים נסיעה ברכבת, כמה ימים של הליכה. הוא מגיע לשם, פוגש אותם, הם בהתחלה מין, כך אפשר לדמיין, לא רוצים לגשת אליו, תוך הזה אומרים, הנה החננה הזאת, אנחנו פה בתרגולים רציניים, סגפניים, הארדקור, והוא הלך, ואותה אישה נתנה לו לשתות, ואחר כך גם דייסת אורז, והוא הפסיק לצום, אבל משהו בהוויה שלו מביא אותם לעטות אוזן, ובפניהם הוא בעצם נושא את הדרשה הראשונה, שהחלה להניע את הגלגל שמתגלגל מאז, וממשיך להתגלגל כאן של הלימוד הזה. ובדברים הראשונים שהוא אומר להם הבודה, עליתי על משהו באמצעות זה של דרך האמצע, באמצעות ההימנעות מהנהנתנות, מהרדיפה ההרגלית אחרי ההשתוקקויות מצד אחד, ובו בזמן ההימנעות מסגפנות מצד שני. ומתוך כך נפתחו אליי ארבע אמיתות, שהן האמיתות שמהוות כמו את עמוד התווך של הדרך הזאת. האמיתות, אני רק אזכיר אותן עכשיו בשמן, האמיתות בדבר סבל ואי נחת, חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון, כמאפיין של הקיום האנושי. ובהמשך לכך, מה גורם לזה? ההצבעה על האפשרות להשתחרר מזה, ואת הדרך שמוליכה. אבל כל זה מתחיל באמת הראשונה, שהיא ההתוודאות אל חוסר שקט, חוסר נחת, חוסר סביעות רצון, וכשזה אינטנסיבי יותר, גם יכול לקבל את המילה סבל, ואת המקום שזה מונח על איזושהי ראייה, שבה אנשים כמונו, ואנחנו כולנו נסיכים, אם נסתכל על ההיסטוריה האנושית, לא הייתה חברה כל כך עשירה כמו החברה שלנו. נסיכים של הימים של הבודה וגם הרבה אחריו לא חיו ברמת חיים שמתקרבת לרמת החיים שאנחנו מתקרבים. אנחנו לא נמצאים, אני חושב שרבים מאיתנו נדבר על זה שאנחנו בחוויה הישרדותית, ויש לנו תחושה הישרדותית ומאבקי הישרדות ביום יום. וזה מאוד נמצא בתוך החוויה שלנו, ובו בזמן זאת לא ההישרדות של בעל חיים, שקם בבוקר ונמצא בסכנה קיומית ממשית מפני בעלי חיים אחרים, מפני שבטים אחרים שיתקיפו אותנו, מפני מחסור ממשי במזון. אנחנו חברה מאוד 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 עשירה, נסיכים, ואנחנו מתקדמים ומתקדמים ורואים יותר, ורואים שהתחושת החוסר לא דווקא נעלמת. אני רואה את הבן שלי בתוך כך, בזמן שאין לנו אינטרנט מהיר. זאת חוויה חסר בלתי נתפסת מבחינתו. זה כל כך קשה וכל כך מתסכל, והתסכול שלו כל כך אותנטי. אני חושב את עצמי בתוך הסיטואציה הזאת, לצד זה שאני מחפש את הקומבינה. אצלנו בכליל יש פשוט, יש קושי להתחבר גם לאינטרנט רגיל. אין אינטרנט רגיל. אבל בתוך כך אני מדמיין את עצמי שבתור ילד, לא שלא היה לי אינטרנט מהיר, לא דמיינתי בכלל איזשהו דבר כזה בתוך קיום האנושי. אנחנו כולנו נסיכים ונסיכות שיודעים בעצם שהנהנתנות, המרדף האובססיבי להשיג עוד ולנסות להסביע את הרצון הוא חסר תוחלת. ונפתחת בפנינו הפתח של מה זה להיות בתוך מקום של חיפוש רוחני, אם מותר לומר את המילה הגסה הזאת, להסתכל עמוק יותר אל השאלה מה זה אומר להיות בן אדם, לא כשאלה שצריך לתת לה תשובה ברעיונות כאלה או אחרים, אלא לפגוש את החוויה שלנו רגע אחרי רגע. והמפגש הזה וההתוודאות הזאת יכולים להיות מאוד לא פשוטים, מאוד מתסכלים, מאוד לא דומים לאיך שדמיינו אותם. אני רוצה לקרוא לכם עוד קטע. זה מספר מאוד מומלץ לכולם. גם ספר ממש חדש, בין כמה חודשים, שקוראים לו מאוהב בעולם, שהוציא אותו ההוצאת ספרים של בודהיזם בישראל. זה סיפורו של חכם טיבטי, למה טיבטי, מלומד טיבטי, שמחליט בן למשפחה מאוד, מאוד בת מזל, שגם אביו הוא מורה וגדל, בתוך חברה שמאוד עוטפת ומאוד מחשיבה אותם, והוא מגיל מאוד צעיר מתאמן ולומד את הלימוד הזה. ובאיזושהי נקודה בחיים הוא פתאום חשב על זה שגם הוא גדל בתוך סוג של ארמון של זהב, הוא מחליט לצאת אל החיים, הוא בורח מהמנזר שהוא האב המנזר שם, לא נקרא כך באותה שפה אבל אפשר את אותו דימוי, הוא בורח משם ויוצא להסתובב. תראו את השורות המעניינות האלה שהוא אומר. הוא מדבר כאן על מדיטציה, על מדיטציה ואם תרצו על ריטריט. בהתחלה רוב האנשים חושבים שמדיטציה אמורה להיות שלווה. אם הם מרגישים שלווים, הם מסיקים שמה שהם עושים הוא בסדר. מהר מאוד מחשבות או רגשות מטרידים מתחילים לגעוש. ואלה מזוהים כבעיה. איננו אוהבים הפרעות. אנו מתחילים עם העדפה הדואלית הזו. אנו רוצים מי ים שקטים ללא גלים. כשמגיעים הגלים, אנו אומרים שאין ביכולתנו למדות, או שאנו מניחים שהמשמעות של נוכחות הגלים היא שאיננו מודדים כראוי. אולם הגלים ממשיכים להגיע בכל מקרה, תמיד. מה שמשתנה זה הדרך בה אנו תופסים אותם. בואו נסיים את השיחה הזאת עם רגע של דממה משותפת. הלוואי ויהיה בנו את האומץ לשנות את מה שמבקש שינוי. הלוואי ותהיה בנו הסובלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנותו. הלוואי ותהיה בנו החוכמה להבדיל בין השתיים. השעה עכשיו קצת אחרי 8:40, מי הפעמונאי או הפעמונאית? אם תוכלי לצלצל ב9:05 ואנחנו נתאסף כאן למדיטציה האחרונה של הערב. תודה על ההקשבה.